יאללה חברים, אנחנו מתחילים, ממשיכים. תומר דבורה, רבי משה קורדוברו, מגדול מקובלי צפת, לפני כ-500 שנה, כתב עשרות ספרים בקבלה. הספר תומר דבורה מנסה לכווץ את כל משנתו הקבלית, שבעצם תמיד הקבלה מביאה את הציר שמלמעלה למטה. הציר שבו השם מתגלה, מנהיג את העולם, מופיע. הרמק לקח על עצמו לעשות את הלא יאומן, להראות איך בדיוק באותו מסלול האדם יכול לחזור מלמטה לשמיים. בדיוק באותו מסלול. ולכן ילמד אותנו הרמק כיצד אדם יכול להידמות להשם, לקיים מצוות והלכת בדרכיו, על ידי שידמה את צורתו לצורת יוצרו. ולכן הוא הולך בסדר י' ג' מידות של רחמים, דיברנו לא אלו של התורה, אלא אלו של מיכה, ואמרנו שיש הקבלה בין י' ג' מידות של מיכה לאלו של משה, ואנחנו עוברים מידה מידה, ולומדים איך המידה הזאת באלוקות, בהנהגה, ומתוך כך איך זה צריך לקרות אצלנו, בין אדם לחברו, בעולם המידות שלנו. נער הייתי וטרם זקנתי, אך כבר אני יודע וחווה, שאין דבר יותר חשוב בעבודתו של האדם כמו עבודת המידות. בגלל שכל ההתמודדויות שיש לנו בחיים, אנחנו מתמודדים דרך המידות שלנו. מישהו קפדן או כעסן או ותרן, אוהב או ציני, בעל חסד או שומר את הכל אצלו. המידות הם הדבר שבאופן טבעי מתבטא כשאתה פוגש את החיים, את ההתמודדויות. בטח ברגעים של מתח, גם בזוגיות, גם בחינוך ילדים. אני אומר לכם, זה עבודת מידות כל שנייה שאתה נושם בחיים האמיתיים. גם פה, רק פה זה כאילו הכל חבר'ה דחקו צחוקים, אז לא תמיד מרגישים את זה. אבל כשמגיעים לחיים האמיתיים, בעבודה, עם המתחים שיש שם, בזוגיות, עם הילדים שלך, פתאום אתה מתחיל להבין עד כמה העולם הזה זה בית ספר אחד גדול לתיקון המידות שלנו. ולכן חשוב מאוד שכל אחד בשנות הישיבה יזהה איזה מידות הוא צריך לתקן. לא תמיד לגברים יש את המודעות העצמית הזאת מלכתחילה. הזוגיות חושפת הרבה מהחסרונות. אבל אפשר לנסות גם לפני הזוגיות, לזהות ממש בפינצטה, בהתבוננות פנימית כזאת, שאדם כל יום, כל סוף שבוע, קצת חושב על עצמו למפרע, איך אני מתנהג, מה אני עושה, מה אחרים אומרים עליי, ולאט לאט לנסות להבין מהם המידות שאותן אני חייב לתקן, כדי להצליח בעולם הזה, וכדי להידמות אל השם ולהיות צדיק. כי מי שעושה הרבה מצוות אבל לא מתקן את המידות, הוא מפסיד חלק שלם מהמימוש העצמי הרוחני שלו. ולכן אנחנו עוסקים בזה, זה מכיוון אחד, יש עוד ספרים שעוסקים בזה, וצריך תמיד לעסוק בזה. לפעמים אדם פותח ספר על מידות, הוא מתחיל ואז הוא מסיים אחרי 3 חודשים. הוא אומר את הספר הזה כבר למדתי. זה גם משהו, שר כוח, צילמתי קצת. הוא אומר את הספר הזה כבר למדתי. אתה אומר לו מה? הוא אומר למדתי, יש את הספר נגיד, לא יודע מה, תיקון המידות של הרב אביחיל, יש פה בספרייה, יש לנו את הספר לרדת למעלה של הרב משה קוסטה, יש מסילת ישרים, באופן עקיף עוסק בזה, קצת פלא יועץ, ואתה אומר, סיימתי, למדתי את זה כבר. אז כמובן שלמדתי את זה כבר, שאתה עוסק במידות, זה דבר מאוד מגוחך. משום שכשלומדים ספר מידות, חייב להתלוות לזה חשבון נפש יומיומי, כי זה לא דברים של שכל, זה דברים שקשורים להתנהגות שלך. לאיך אתה מגיב לאנשים? איך אתה מגיב כשאתה עצבני? מה אתה עושה או מה אתה חושב או מה אתה מרגיש כשלא נעים לך? וכשמישהו חולק עליך וכן הלאה, זה הדרך. אז כשלומדים ספר מידות צריך לעבוד. אף אחד לא אוהב לעבוד. כולם אוהבים ללמוד תורה, זה כיף. הכי קשה ללמוד תורה ולעבוד. כלומר, לחפש את העבודה שיש לי לאור הלימוד. זה קשה. לכן כשלומדים ספר מידות, אתה צריך כל סוף שבוע מקסימום, או כל סוף יום, כאילו מינימום, או כל סוף יום, לשאול את עצמך, איך הייתי היום במידה הזאת? אני יודע, נגיד שאני מאוד כעסן, או קפדן. אדם צריך לראות, הקפדתי היום, כעסתי היום. לעשות חשבון נפש, למה כעסתי? מה קדם לכעס שלי? יכולתי לפרש את המציאות אחרת? הפרשנות שהייתה לי, שהיא זו שגרמה לי לכעוס, היא הייתה מחויבת? או אם הייתי מפרש אחרת הסיטואציה, את מה שעשו לי, או מה שנעשה לידי, או מה שאמרו לי, אולי לא הייתי כועס. אז מאוד מאוד חשוב להיות בעבודה, להיות בהתבוננות במה שנוגע לעבודת המידות, ולא רק ללמוד על המידות, זה לא לימוד תיאורטי. אז אני באמת אומר את זה כי הלוואי ונפנים את הנקודה הזאת, שעבודת המידות זה עבודה יומיומית, שאם לא עוצרים ומתבוננים פנימה, מאוד קשה לשים לב למידות שאנחנו חסרים בהן. אני אומר את זה מהניסיון הקלוקל שלי בלימוד מידות כשהייתי תלמיד בישיבה. למדתי הרבה על מידות. אבל רק כשהתחתנתי הבנתי איך שהכל היה חיצוני. הכל היה טכני. הכל היה לימוד מידות בשכל. רק אחרי החתונה, שהשם זיכה אותי במראה שתראה לי כמה אני חסר בהרבה דברים, אז פתאום הבנתי מה העבודה שיש לי בעולם הזה. אז אתם יותר טובים ממני, ולכן אתם יכולים להתחיל את העבודה הזאת עכשיו, ולהתבונן ולעצור, ולעשות רגעים כאלה של מדיטציה יהודית כזאת פשוטה, מתחת לשמיכה, שבה אתה לא חייב להירדם עם הפלאפון, אלא עם המחשבות שלך על עצמך. איזה מידות יש לי? תמיד מדברים מידות, מידות. נו, אז איזה מידות יש לי? ואיזה מידות מדהימות שיש לי, ואיזה מידות גרועות יש בי? ואם אתה מזהה מה, אז קדימה, תתחיל לעבוד. ומי שלא יודע איך לעבוד על מידה, שיבוא ידבר איתנו, ננסה קצת לעזור מהניסיון שלנו. אז מה שאנחנו לומדים פה ברמק זה רק הצעה, התחלה, נגיעה בכל מיני מידות טובות. אבל צריך לעבוד את זה, לא ללמוד את זה. טוב, אז אנחנו במידה החמישית. בסדר, רואים, מידה חמישית... פרק ראשון, שאולי, יש לך איזה שם? כן, זה ספר עם הרבה פירושים שם. תביא, תביא רגע. קצת לפני, כן. יאללה. עד מה זה? הרל גרי? של העשירים?
דיקונים, הרב. אין יותר מהדבס.
אומר.
המקור שלך הייתה ראשונה שזה תמין. חידשתי על הקור שלך את היום.
למרות שהיא
ראשונות עד היום חודש, הרב.
למרות שהיא קרטון, כמו שנאמר. בסדר, לא, בסדר. לא, ברור. יאללה, טוב. יאללה חברים. אין עוד. יאללה מידה חמישית. אתם חבר'ה התחלנו? מידה חמישית. מידה חמישית לא החזיק.
מישהו חסר לפים?
הנה תעביר. למי אין דף? לאיזה זוג אין דף?
יש לכם
סרוסי, יש לסרוסי ספר שלו. יאללה. צריך לאסוף פלאפונים או שהם יהיו בצד בלי שנאסוף? אה? צריך לאסוף? אם לא עניתם סימן שלא צריך לאסוף. טוב, בוא נראה. מידה חמישית לא החזיק לעד אפו. זו מידה אחרת, שאפילו האדם מחזיק בחטא, אין הקדוש ברוך הוא מחזיק אף. ואם יחזיק, לא לעד, אלא יבטל כעסו. אפילו שלא ישוב האדם, זה דבר מדהים. למרות שהנהגת השם עם האדם צריכה להיות בעונש, בייסורים, בזיכוך, כל מה שנדרש כדי שהאדם ישוב מחטאו. אבל לפעמים, כשהשם רואה שהעונש והייסורים לא יעזרו, לא יעזרו, האדם לא יחזור בתשובה. מהעונש והייסורים והניסיונות, זה לא יעזור. אז מה השם עושה הולך בדיוק הפוך. הולך עם האדם בדרך של אהבה וחיבוקים ומפנק אותו, נותן לו דברים טובים. הוא אומר אולי זה יעזור, אולי האהבה תעזור, אולי החיבה. בניגוד למיתוס הנוצרי הזה שכשאדם חוטא אז אוטומטית הנקמה האלוקית יורדת לחלע את חייו כי אין ברירה אחרת, זה תוצאה ישירה של מעשיך. התפיסה היהודית אומרת שהקדוש ברוך הוא יש בו מידה כזאת מדהימה שהוא באמת מתבונן לתוך ליבו של האדם. ויש מציאות שלא החזיק לעד אפו. למרות שמגיע לך את כל הרע שבעולם, השם מרעיף עליך את כל הטוב שבעולם. כי הוא רואה שדרך האיסורים לא תועיל כדי להוליך אותך אל הטוב. במידה מדהימה. כמו שמצינו בימי ירובעם בן יואש, שהחזיר הקדוש ברוך הוא גבול ישראל. והם היו עובדי עגלים וריחם עליהם ולא שבו. אז מה בעצם קרה שם? כתוב שם שירובעם בן יואש הלך בדרכי ירובעם בן נבט, חטא והחטיא את ישראל מגדולי המלכים שהגדילו להרשיע, ודווקא הוא זכה לכבוש את מלכי ארם שאפילו יהושע בן נון חלק לא הצליח לעשות. הוא עשה את תשועות גדולות והשם פינק אותו להצליח במלחמותיו. אז הנביא אומר שהוא הצליח לא בגלל שהם עשו תשובה. למה כתוב במלכים? אני מקריא לכם את הפסוק. והוא ישיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. למה? כי ראה השם את עוני ישראל. ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם למחות את שם ישראל והושיעם. כלומר דווקא בגלל שהמצב היה כל כך גרוע, והשם ראה שלא יעזור אם הוא יעניש את ישראל, אז הוא עזר לישראל. זה מידה באמת חזקה. יש פסוק שאומר, וסלחת לעווני כי רב הוא. זה טיעון שעובר בבית משפט? תחשבו עבריין. מה עומד מול השופט? תראו, השופט, תסלח לי כי יש לי כל כך הרבה פשעים שעשיתי בזמן האחרון. זה לא עובר בדיני בשר ודם, טיעון כזה. רק לבורא עולם אפשר להגיד את זה. זה מדהים. וסלחת לעווני. כי רב הוא, כי יש לי כל כך הרבה. ואם אתה תעניש אותי, אני לא יכול לשאת את המשקל של העונש, כי אני כל כך חסר ואני כל כך פגיע במצב הנמוך שהגעתי אליו. לכן השם, תסלח לי. בוא, תלך איתי בדרך אחרת. איך אפשר לבקש דבר כזה? הרי כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, מה כתוב בגמרא? מסכת שקלים. אה? יותר דייק? כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב, צריך לשלוף אותם מהעין מהבטן. איך אתה אומר דבר כזה? מה, אתה נורמלי? מה? כי השם, צריך להבין, אם להגיד השם ותרן, זה חלילה לעקור את כל היסוד המוסרי האמיתי מהמציאות. כי מה, על מה לוותר? על, על, על המוסר? על החסד? על תיקון המציאות? מי שאומר את זה הוא לא מבין מה זה ערכים אלוקיים, מה זה אמת, מה זה צדק. העולם הזה חייב להיות טוב. אי אפשר לוותר סתם כך. צריך לעזור לאדם לתקן, לאתגר אותו, להוליך לו דרך לתשובה. אבל לוותר סתם, זה לא מושג שעובר ככה. לכן אסור להפוך את זה למוטו. תחטא השם יוותר, אוי ואבוי. זה לא הגישה הנכונה. מצד שני הרמק אומר, הוא מאזן את האמירה הזו. ואומר כן, יש מצבים שהשם לא מוותר. הוא פשוט מתנהג איתך הפוך ממה שמגיע לך באופן זמני. כדי לעזור לך להתחזק ולהגיע אל הטוב בדרך של אהבה. כי הוא רואה שדרך האיסורים פשוט לא תועיל. אז זה מה שקרה שם בתקופת ירובעם בן יואש. אז הנה אני חוזר למילים שלו. אם כן, למה ריחם השם? בשביל מידה זו, המידה הזאת שיש בה אלוקות, איך קוראים לה? לא יחזיק לעד אפו. לא לנצח הוא מחזיק את הכעס באף. עד רבה מחליש אפו. השם מרגיע את עצמו כביכול בכוונה לטובת האדם. אם היות שעדיין החטא קיים, אינו מעניש, אלא מצפה ומרחם, אולי ישובו. היינו שכתוב, לא לנצח יריב ולא לעולם יתור. אלא הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם ברכות ובקשות, פעם כך, פעם כך, פעם מקל נועם, פעם מקל חובלים, הכל לטובת ישראל. מה הדבר הזה מאוד מאוד נכון, טוב, תכף נראה, זה נכון בכל מערכת יחסים הדבר הזה. אבל בואו נראה עוד קצת, הנה, וזו מידה ראויה לאדם להתנהג בה עם חבריו. אפילו שהוא רשאי להוכיח בייסורים. מגיע לחבר שלך עכשיו לקבל על הראש. מגיע לתלמיד שלך עכשיו לקבל על הראש. מגיע לבן שלך עכשיו לקבל על הראש. או את בניו הם מתייסרים. לא מפני זה ירבה תוכחתו. ולא יחזיק כעסו, אפילו שכעס, אלא יבטלנו, ולא יחזיק לעד אפו. כלומר, אל תהיה קפדן, אל תהיה כעסן. אומרים, האדם לעולם לא יטיל אימה בתוך ביתו, כי אבא או אמא שמטילים אימה בבית, מרחיקים את הילדים מכל הקו החינוכי שאליו הם שואפים שהילדים יקלטו. משום שאי אפשר לקלוט קו חינוכי לתוך הנשמה, ללב, אם יש קפדנות יתר. אם אדם לא מצליח לעצור את אפו, כשהוא מרגיש שהילד לא יכול לסבול כבר את האנישה או את ההקפדה. כן, דביר?
לא הבנתי איזה דרך של חינוך זאת שאדם יכול לעשות את זה.
יש כל מיני דרכים. יש, כשילד עושה משהו לא בסדר, אז אתה יכול להעניש אותו. עשית מעשה לא בסדר, אז אתה מעניש אותו, שהוא יבין שכשעושים דברים לא טובים, יש לזה מחיר. אתה משתדל שהעונש יהיה חינוכי, קשור איכשהו למה שהילד עשה, אבל בסוף אתה מעניש, יש עונש לדברים לא טובים. אבל לפעמים אתה רואה שהילד כבר כל כך הרבה חוזר על אותו דבר, על אותו דבר שלילי, כל כך הרבה פעמים, ואתה רואה שהעונש לא עוזר. זה רק מרחיק את הילד ממך. מרחיק אותו נפשית ממך. ממש, יוצר נתק בינך לבינו, כי זה כל הזמן חוזר על עצמו. אז לפעמים אתה הולך בדרך אחרת לגמרי. אתה לוקח, אתה אומר לו, בני, יאללה, בוא נעשה טיול רק אני ואתה סולו, יומיים. כאילו אתה בא בדיוק הפוך. אתה מבין שכנראה יש משהו מאוד עמוק שיושב אצלו שם. שאתה לא יודע לזהות את זה. והענישה שלך היא לא מועילה. כי אתה לא נוגע בשורש העניין אצל הילד או אצל המתבגר, אז אתה יוצא איתו לטיול יומיים, עושה איתו עניינים, טרקטורונים, סוסים, הולכים, ובתוך זה, מתוך האהבה, מתוך החיבוק, מתוך הקשר הבריא, פתאום הילד אומר לך בעצמו מה מפריע לו, מה יושב לו על הלב, שהוא מה שמוליד את ההתנהגות הרעה שלו, ואז שם אתה יודע לתת לו כוח במקום האמיתי שלו, מתוך דיבור אמיתי. או לפעמים אתה בא לילד אומר לו, במקום לכעוס עליו, אתה הפוך. אתה נותן לו חיבוק. אתה אומר לו, אני כל כך מעריך אותך. אתה ילד כל כך מדהים. יש בך כל כך הרבה דברים טובים. ובאמת המעשה הזה, זה ממש, זה בכלל לא אתה. כי אתה הפוך מכל זה. אמרת את זה, אתה לא צריך להעניש, אתה לא צריך, זה לפעמים מועיל יותר מכל הענישות שבעולם. מכל העונשים שבעולם. האמירות האלה, אם הן באות באמת מהלב, זה יותר מכל העונשים. הילד בעצמו לומד להתבונן בעצמו, ואז הוא פתאום מרגיש פתוח להגיד לך מה עובר עליו. זה מאוד נכון בגיל ההתבגרות. זה נכון אבל בכל גיל. זה נכון גם בזוגיות. זה נכון בהכל. לכן הרמה כאן אומר שגם בין חברים, גם בין אנשים בכלל, בכל מערכות היחסים בקיצור, גם אם יש לך את כל ההצדקה בעולם לכעוס על חבר שלך, להקפיד, להטיל כעס או ביקורת, אבל תלמד להרגיש את האנשים שלידך. זה הנקודה. תלמד, כמו שהשם מרגיש אותנו, תלמד, הרמק אומר, תעשה עבודת מידות של ענווה, של מתינות, של הכלה, של סבלנות, של איפוק, תלמד להרגיש את האנשים שלידך. ואם לא דרך של איסורים תועיל, אז דרך של אהבה תועיל. אבל תלמד להרגיש את האנשים שלידך. זו עבודה גדולה מאוד. לא קל להרגיש את האנשים שלידנו. הכי קל להגיב איך שהתרגלנו להגיב, איך שההורים שלנו הגיבו כלפינו. לבוא ולעצור כמו גיבור את צורת החשיבה וההתנהגות שמורגלת אצלי מגיל אפס, ולהרגיש את האדם שעומד מולי, ואולי ללכת איתו בדרך אחרת, זה ממש התעלות מידותית שאנחנו יכולים לבחור בה. לכן אומר הרמ"א, גם אם הוא אף המותר לאדם, גם אם מותר לך לכעוס עכשיו, כי באמת אתה צודק, ראוי לכעס, ראוי לעונש הסיטואציה. כן, שפרשו בתורה, פסוק המדהים, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. מי זה השונא הזה שלך? פרשו חז"ל. מהי השנאה הזאת אומרים חז"ל? שראה אותו עובר עבירה והוא יחיד, אינו יכול להעיד ושונא אותו על דבר העבירה. אומרת הגמרא, יש מציאות שמותר לך לשנוא בן אדם. מישראל. מתי? אם הוא חטא בחטא, והיית רק עד אחד, כלומר לא הייתם שתיים שיכולתם להעיד בו עדות הלכתית, ואולי להפריש אותו מהחטא, אז רק אתה יחיד, אין לך מה להעיד בו, אין לך מה כאילו לפעול עליו תיקון דרך בדין. אז אומרים, מותר לך לשנוא אותו על דבר העבירה. טוב, זה באמת דבר מאוד מאוד מוזר. מה זה היתר הזה? איך דוד המלך אמר, הלא משנאיך השם אשנא. ובתקוממך את קוטט. תכלית שנאה שנאתים. אז מה, צריך להתקוטט עכשיו עם כל הרשעים? וללמד עליהם זכות? טוב, אז כאן המפרשים אומרים שמדובר כאן על הרשעים היותר גדולים, שהכל עושים להכעיס. המינים והמלשינים והאפיקורסים שעושים את הכל כדי שדת ישראל תיפול. תכף נראה מה קורה היום בעניינים האלה. בכל מקרה, הרמק אומר, התורה אומרת, למרות שיש היתר הלכתי עקרוני לשנוא, אפילו אחי, אמרה התורה, עזוב תעזוב עמו. שימו לב לביטוי. הפסוק לא מובן. מה זה עזוב תעזוב עמו? מה הייתם כותבים אתם? תעזור לו. מה זה עזוב תעזוב עמו? הרי רוצים להגיד לך תעזור לו. תעזור לו להרים את החמור. מה זה עזוב תעזוב? אז זה מה שאונקלוס מפרש. זה לא על פי הפשט. כתוב עזוב תעזוב. אומר אונקלוס, את מה לעזוב? שבו כיד בליבך. תעזוב את השנאה שבלב, גם אם אתה צודק. תעזוב את השנאה, עזוב, עדיף שלא, גם אם זה מוצדק. תעזור לו, תתקרב אליו. על ידי שתתקרב אליו ותעזור לשונא שלך, אתה תראה שפתאום ייפתח ליבו וקשר חדש יהיה ביניכם. לפעמים מישהו שאתה לא יכול להסתכל על הפרצוף שלו, ואתה כולך כועס עליו כבר איזו תקופה ארוכה, גם הוא לא מסתכל עליך. ביום שבו תשלח לו איזה חיור, זרוק לו איזה סוכריה, זרוק לו איזה ככה קצה חוט חיובי, פתאום גם הוא יגיב בהתאם, ופתאום הכל יישכח, ותחזרו להיות חברים טובים. אז אותו דבר פה. השנאה היא לא כלי יעיל. לכן עזוב את השנאה, קרב אותו באהבה. אולי יועיל בדרך זה. והיינו ממש מידה זו לא החזיק לעד הפה. יש סיפור על הרב קוק, שפעם נכנס מישהו לבית הכנסת של הרב קוק, וצעק, יוחנן, לא יוחנן, יצחק הסנדלר, פתח את הסנדלריה בשבת. זה אזור שכולו דתיים. אנחנו, בוא איתי, נלך, ננזוף בו, נעשה הפגנה מול הסנדלריה, נעצור אותו מהדבר הזה. וזה התחיל להמריד את האנשים. ואז הרב קוק אמר, לא, לעצור כולם. אנחנו אחרי התפילה נלך אליו ביחד. סיימו את התפילה, שחרית של שבת, הלכו אליו ביחד. הרב קוק אמר, מה, תעשו את מה שאני עושה. הוא ניגש אליו ואמר לו, שבת שלום יצחק הסנדלר. לחץ להם. שבת שלום רבי יצחק היקר. ככה איזה 50 איש. שבת שלום רבי יצחק היקר. וכל שבת שלום נוסף מרגיש יותר לא נעים ממה שהוא עושה. עד שבסוף סגר את הסנדלריה. כי לפעמים באהבה אתה פועל הרבה יותר מכל התוכחות שבעולם. בימינו הדבר הזה נכון כפל 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 כפליים. יש דין בגמרא, גם הרמב״ם פסק אותו להלכה, שכתוב מורידים ואין מעלים. זה דין מאוד קשה. מורידים ואין מעלים זה אומר שאדם שהוא כופר בעיקר, אפיקורס, מינים ומלשינים, כאילו ממש אנשים של להכעיס, וכופרים ביסודות אמונה ממש ברגל גסה, יש דין מורידים ואין מעלים. מה זה מורידים ואין מעלים? משהו קצת יותר קשה. גורמים לו לרדת לבור עם סולם, מורידים, ואז לוקחים את הסולם ולא מעלים אותו החוצה. במילים אחרות, לסבב את מיטתו באופן עקיף. כלומר שימות באופן עקיף בקיצור. לא באופן ישיר, כי בית דין לא גזר שם מוות, לא היה עדים והתראה, אבל אומרים מי שכופר ביסודות אמונה, המינים והאפיקורסים, נפסק גם בשולחן ערוך להלכה הדבר הזה. אומר מורידים ואין מעלים. יש אנשים שביעורם מן העולם עדיף מאשר קיומם. היי, תגיד דבר כזה, עכשיו אנחנו הזמנו פה חקירת שבק והדברים מוקלטים. אז ממש עכשיו אנחנו כל רגע יכולים לראות פה איזה...
חופרים לנו בורות.
אלא באמת, כבר אמרו גדולי ישראל לפני 100 שנה, לפני 150 שנה, שהדין הזה לא רלוונטי בימינו. למה? אומר החזון איש דבר יפה. כותב ככה, חזון איש. הדין שמורידים ולא מעלים, מתי הוא היה נוהג? יפה מאוד. בזמן שהשגחתו התברך גלויה. ואז היה ביעור הרשעים תיקון עולם. למה? כי כולם ידעו שהדחת הדור מביאה פורענות לעולם. ראו, אנשים ראו בעיניים. קחו את תקופת השופטים, אנשים ראו בעיניים, ישר, שמי שחוטא ומחטיא מוביל לכך שעם ישראל ימחר לעם זר, בנותינו לזנות, נשחטים על ימין ועל שמאל, כספנו לזנות. שמע, אז אותם רשעים שהם אלה שמובילים את עם ישראל לגלות ולשואה, אז להרוג אותם זה נחשב תיקון עולם, וכולם ידעו את זה. ולא אף אחד, לא לקחו אף אחד לחקירה, כי היה ברור שזה התיקון. ראו. אבל הוא אומר היום, כשלא רואים את ההשגחה האלוקית בגלוי, אז הוא אומר, אם תעשה את זה, זה לא יעזור. הפוך. זה נראה כמעשה השחתה ואלימות. ולכן הוא אומר, היום עלינו להחזירם באבותות אהבה. וזה משפט מאוד חשוב של החזון איש, והרבה גדולי ישראל אומרים את זה, כנגד כל האלה שאוהבים ככה לדבר על החילוניות ו... ליצור איזה חיץ ונתק מהם, והם דיבורים של שנאה לפעמים אפילו, להבין שמי שרוצה באמת ללכת במידותיו, אז כשמידת השנאה היא מגדילה את הקלקול וההשחתה ולא מתקנת, אז בורא עולם בעצמו הולך לדרך האהבה. וזה מה שמוטל עלינו גם בדור הזה, להגדיל את שתי האלפים, אהבה ואמונה, מה שתמיד אומרים, וגם בן אדם לחברו, אולי זה יועיל. זה מה שאומרים על הפסוק, חוסך שבטו שונא בנו. יש תקופות שחוסך שבטו, השבט שחייב אותו כדי לחנך, יש תקופות שהשבט זה הסרגל שנוחת על האצבעות של התלמיד, או השוט, או המקל, או הנעל של האמא המרוקאית השכיחה לפני דור, כן, הקפקף או החגורה של אבא. זה עד לפני דור עוד היה חזק מאוד בתרבות. אז פעם זה היה שבט בפשט, מקל. היום זה הפך לשבט שלטון, כלומר גבולות. כן? שבט, לא יעשו שבט מיהודה, שלטון. היום השבט הפך לשלטון, להנהגה. לא להיות למרמס לפני הקשיים של הילדים, אלא לדעת להציב גבולות גם בדור של אהבה. זו המידה החמישית. נעבור למידה השישית. המידה השישית אומר הרמ"א, כי חפץ חסד הוא. כי חפץ חסד הוא. השם אוהב חסד. אבל אתם יודעים שהשם אוהב חסד. זה לא חידוש. כי על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, אתם יודעים שכתוב בחסד ואמת יחופר עוון. אתם יודעים. אתם יודעים שחז"ל אומרים שהשם אמר לאברהם אבינו, אני אומנותי גומל חסדים. תפסת אומנותי, בוא ולבש לבושי. חסד זה דבר אדיר. אז זה שהשם אוהב חסד אנחנו יודעים. אבל אנחנו לא יודעים עד כמה השם משתמש בחסד לטובתנו. וגם אנחנו יכולים ללמוד ממנו משהו. אז זה מה שהרמ"ק מלמד. אז בואו נראה. כי חפץ חסד הוא. תראו איזה מידה, הלוואי נאמץ את זה. נהיה אנשים הרבה יותר טובים. כבר פירשנו במקומו שיש בהיכל ידוע בשמיים יש כל מיני היכלות של מלאכים. הפלאפון במקומו הזה, או... כבר פירשנו במקומו שיש בהיכל ידוע מלאכים אמונים לקבל גמילות חסדים שאדם עושה בעולם הזה. וכאשר מידת הדין מקטרגת על ישראל, מיד אותם מלאכים מראים את החסד ההוא, והקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל, מפני שהוא חפץ בחסד. ואם היות שהם חייבים, בכל זאת, אם הם גומלים חסד זה לזה, מרחם עליהם, כמו שהיה בזמן החורבן. זה באמת הנהגה מטורפת, שיכול להיות שעם ישראל חייבים, והאדם הפרטי צריך לקבל את כל העונשים שבעולם, כי הוא יגדיל להרשיע. אבל יש מלאכים מיוחדים, שהם אוספים את החסדים שעשית. ואם יש לך הרבה חסדים, המלאכים האלה מראים אותם לפני השם, תמיד כשמידת הדין נמתחת עליך. ואם יש לך מספיק חסדים, אז גם אם מידת הדין נתנה להעניש אותך, ולהכניס אותך עכשיו לאיזה מהלך מעצבן של טסט עשירי בערך, או איזה דברים לא טובים שיכולים לקרות לנו, אם יש מספיק חסדים, השם עשוי לרחם גם אם אתה חייב. זו הנהגה מדהימה. למה? כי השם אוהב חסד. כמו שהיה בזמן החורבן. מה היה בזמן החורבן? אז יש פסוק, רק נקריא קודם כל את הפסוק לפני שהוא יפרש אותו. יחזקאל הנביא התנבא 11 שנה לפני חורבן בית ראשון, והזהיר ממידת הדין המתקרבת. ואז כתוב שהנביא רואה שהשם החליט להאריך פה עם ישראל בגלל החסדים שהם עושים, ולא בגלל שהם זכאים. אז בואו נראה, אני מקריא את הפסוק. ויומר אל האיש לבוש הבדים, ויומר בו אל בינות לגלגל אל תחת לקרוב, ומלא חופניך גחלי אש. אוקיי, השם אומר למלאך גבריאל, קח גחלים רותחות ותזרוק על ירושלים. ואז בעצם זה כיליון. בית ראשון. ואז מה כתוב? וישלח הקרוב את ידו מבינות לקרובים אל האש אשר בינות הקרובים, וישא ויתן אל חופני לבוש הבדים, ויקח ויצא, וירא לקרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. אז מה בעצם קרה שם? אומרים המפרשים, גבריאל שהוא שר הגבורות והמלחמה, לא זרק את הגחלים מיד על ירושלים, אלא הוא החזיק אותם בידיים שלו 6 שנים. 6 שנים הוא עיכב את הגזרה האלוקית לפגוע בירושלים, להחריב את הבית הראשון, עד שהגחלים התקררו. ולכן, כשהוא זרק אותם, הם לא השמידו את ישראל, אלא רק פגעו בו קשות. אבל לא השמידו את ישראל. כלומר, הפגיעה יכלה להיות הרבה יותר חמורה. למה גבריאל החזיק את הגחלים אצלו 6 שנים? כלומר, את הגזרה, את הדינים האלוקיים, כמו שכתוב, איך כתוב שמה? רגע. וירא לקרובים תבנית יד אדם. כי מה גבריאל ראה? שעם ישראל עושים חסדים. עם כל העבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, צריך להחריב את ירושלים, זה לא שאלה. ברור. אבל בגלל שיש בתוכם גמילות חסדים עדיין, אי אפשר להחריב את ירושלים. עיכב את גזירת ההשמדה 6 שנים. עד שבסוף הגזירה הייתה יותר קלה מהדברים כנראה הנוראים שהיו, זה הסיפור. אז הנה בוא נקרא. אז הוא מסביר, כמו שהיה בזמן החורבן שנאמר לגבריאל, בוא אל בינות לגלגל, למה פנה אליו? כי הוא שר הדין והגבורה, וניתן לו רשות לקבל כוחות הדין, בינות לגלגל מתחת לקרובים, מאש המזבח כדי להוריד דינים לישראל. דיינו דין גבורת המלכות, והיה הדין מתחזק. עד שביקש לחלות את הכל, ממש היה צריך להשמיד את ישראל ברגע הזה, לקעקע ביצתן של ישראל, להשמיד את ישראל, מפני שנתחייבו כליה. ואז מה כתוב פתאום? וירא לקרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. ואז פתאום יש פה מדרש, אני אקריא לכם, מדרש ויקרא רבה. כיוון שלא עשו ישראל תשובה בבית ראשון, ביקש לזורקם את הגחלים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, גבריאל, גבריאל, יש בהם בני אדם שעושים צדקה אלו עם אלו. ויש כאלה, אגב יש כאלה שפירשו לפי זה את הפיוט הידוע, מלאכי רחמים, הכניסו רחם לפני. יפה מאוד, זה השיר שמבקשים שברגעים של דין מלאכי הרחמים יכניסו את החסדים כדי שיהיו לרפואה ולעכל את הגזירות הקשות על ידי החסדים של ישראל. והיינו שאמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, הם גומלים חסדים אלו עם אלו, ואף אם הם חייבים, ניצולו, והיה להם שארית. למה זה ככה? הטעם מפני מידה זו, כי חפץ חסד הוא. השם רוצה במה שישראל גומלים חסד. ובגלל שזה הרצון האלוקי המקורי, שעם ישראל יהיה טוב, יהיה טוב לכל עם גומל חסד, גם אם הם לא קשרים בצד אחר, מרחם עליהם ומעריך אפו. אומר הרמ"ק, אותו דבר אנחנו צריכים להתנהג אחד עם השני, כמו שהשם מתנהג איתנו, מידה כנגד מידה, והלכת בדרכיו. אם כן במידה זו, זה בכלל לא קל לעשות את מה שהוא כותב פה, אם כן במידה זו ראוי האדם להתנהג, אף אם יראה שאדם עושה לו רע, מישהו דופק אותך, לחלך עליך, עושה לך רע, הוא מכעיסו. אם יש בו צד טובה שמטיב לאחרים, באותו מעצבן.
ברע שעושה לך כאילו?
לא, אם באדם שעושה לך רע, יש דברים טובים שהוא עושה לאחרים, אם הוא אדם שכן גומל חסד עם אחרים, נותן צדקה, עושה חסד עם אחרים, יספיק לך הצד הזה כדי לבטל את הכעס מעליו, וירצה ליבו עמו. ויחפוץ חסד ויאמר די לי בטובה זו שיש לו. זה כל כך הפוך מהתרבות של היום, כל כך הפוך. היום הרי מישהו חתך אותי בכביש, אם מישהו עצבן אותי, אם מישהו העליב אותי, אם מישהו דפק אותי, לא רק שהוא מחוק, אלא ברור שאני בכלל כעס ועצבים, ולפעמים אני גם מחזיר לו, אני נוקם, אם לא נוקם, אני לפחות נותר לו בלב. אני בטח לא מתקרב לאחד כזה יותר. זהו, לא קיים אצלי. כלומר, מעגל האהבה נגמר בינינו.
זה סכנת חיים, בוא. חוץ אותך בכביש, וזה, באת, נהגת, בלגן.
בסדר, למה סטיגמות? למה? אתה מכניס לי פה עכשיו. זה תגיד באיש אישה במשפחה.
לא, אבל באמת, הרב, מה זה?
לא, בסדר. זה לא סותר. בסדר, אפשר להוכיח, צריך להוכיח, בסדר. הוא רק אומר, זה לא קל לעשות את הדבר הזה, כי התרבות המידותית של היום היא לא כזו. אתה אומר, אם מישהו עכשיו מכעיס אותך, וחבר שלך אומר לך, אל תכעס עליו, אתה יודע איך הוא מכבד את ההורים שלו? לך, פי! הוא וההורים שלו שילכו. מי הוא בכלל ככה עשה לי, אמר לי, דפק אותי? מה זה מעניין אותי בגלל שהוא עושה את... שהוא מחבא את ההורים שלו? מה, אתה רוצה להצבן אותי עוד יותר? חבר'ה, זה... בואו נגיד את האמת. הרמ"ק מדבר כאן על רמה מוסרית גבוהה. שאם אתה באמת רוצה להידמות להשם, ולהשלים את המידות שלך ברמה הגבוהה, לפחות להתקרב לזה, אני לא אומר שתמיד נצליח. אבל לנסות. לנסות ודאי אפשר. אז כן. תנסה לפעמים, גם אם לא תמיד, שאם מישהו מכעיס אותך, תנסה, איך אומרים, לדון אותו לקו זכות. לא באותו הדבר, כי באותו דבר עכשיו הוא עשה לי רע, אלא למצוא בו קו זכות במשהו אחר, שהוא כלפי אחרים, שהוא טוב בדברים אחרים, למצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו הרשע, כמו שאומר רבי נחמן, ועל ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות. נכון, זה עין טובה ברמה גבוהה, כי נפגעתי עכשיו. אבל אותו דבר השם, אנחנו פוגעים בו, מלכלכים את עולמו, לוקחים את העולם אחור, לא מממשים את תורתו, פוגעים בהנהגה האלוקית הטובה שרוצה להיטיב, פוגעים בבניו, ו... מה הוא עושה? אם יש בנו חסדים, הוא רואה את החסדים. הוא לא מעלים עיניו. ברור שבסוף הוא אולי יעניש, זה אולי רק יגמד את הדברים, זה לא עכשיו שזה פתרון לכל הבעיות שלנו. מה? לא כנגדו, שם זה לא כנגדו, הכוונה שם, כנגד רצונו לתקן את העולם ולעשות טוב. זה לא קשור לעצבים, אצל השם זה לא קשור לעצבים, זה קשור לזה שאדם פוגע בתוכנית האלוקית להיטיב, והוא ראוי לעונש, אז אם יש בו חסדים רבים, השם לפעמים מעריך פה, כי הוא רואה את צדדי החסדים שבו גם אם הוא חייב. זה המידה, זה לא ברור שזה לא כעס כמו אצלנו, והשם זה לא אנחנו, ברור. אבל הנה, אתה יודע שהנשמה שלך היא בבואה באופן תמציתי למה שיש באלוקות. יש בך טביעת אצבע מהמידות האלוקיות, כזו היא הנשמה שלנו. זה אובייקטיבית, זה מה שפתחנו את הספר. שהאדם נברא בתבנית המידות האלוקיות, 10 הספירות, הם בדמות אדם.
זה לא
בבטבע. איזה טבע? הטבע החיצוני, המיידי. נכון. בסדר, אין בעיה, אפשר להיפגע.
גם להיפגע זה בחירה.
זה בסדר, לא, בסדר, אפשר גם להיפגע.
נכון.
אבל השאלה אם אתה, השאלה,
לעבוד על זה.
השאלה אם אתה מנסה להתמלא.
נקט, באנו פה לעבוד, לא באנו לשחק.
לא, בסדר, אתה יכול להיפגע, זה טבעי. השאלה אבל איך אתה מתנהג אחרי שאתה נפגע. האם אתה מעורר את הפרשנות הטובה? האם אתה מנסה למצוא בו את צדדי החסד שבו בדברים שלא נוגעים אליך? אם אתה מוצא, לפעמים ראוי שתאחז בזה. ותמעט קצת את הכעס שבלב. ותצמצם קצת את הביקורת שיש לך כלפיו. כי אולי איתך הוא לא הצליח, אבל עם אחרים הוא כן מצליח. אתה חייב לראות את החסד הזה שיש בו, זה הנקודה. אתה לא יכול לשפוט את כל האישיות שלו לפי מה שהוא עשה לך. כי האיש הזה גם מתמודד עם ההורים שלו, ועם הבוס שלו, ועם הילדים שלו, וזה לא הכל אתה. לא, תנסה לראות את המכלול. תפעיל עין טובה על המכלול של האנשים שלידך. מה?
לפעמים יש בן אדם שיכול להיות שעם אחרים הוא אחלה בכל מיני דברים, ואיתך בדיוק הפוך, כאילו, אתה יודע.
בסדר, אתה יודע.
איך העצבים שלך עכשיו, ודווקא שאתה רואה, שאתה מנסה לשפוט אותו לקו זכות, ואתה אומר, בוא נה, היית הוא ככה, וזה וזה, והייתי הוא ככה, עוד כמה לבד את העצבים, הרב. מבין? לא פשוט.
נכון, זה העבודה. זה העבודה.
מה למצוא?
לראות אותו, לך זה לא קורה? שאתה גם יכול להיות עם מישהו... תמיד דברים קורים יותר דווקא עם מישהו מסוים. אתה יודע, יש גם נשמות שלא מסתדרות אחת עם השנייה כל כך. אז גם לנו זה קורה שאנחנו יותר לא מסתדרים עם פלוני. אבל היינו רוצים שהוא יראה אותנו בעין טובה, כי אנחנו מאוד טובים, מצליחים להיות טובים כלפי אחרים ולעשות חסדים. לא היינו רוצים שישפטו אותנו על פי הנפילות שלנו. אז אותו דבר, רואים פה? הוא אומר כל שכן באשתו. כל שכן באשתו. הנה אשתו, הנה אשתו. כל שכן באשתו. שכדי פרשו רבותינו ז"ל, דיינו שמגדלות את בנינו מצילות אותנו מן החטא. זה מי אמר את זה? רבי חייא. היה סובל מאוד מאשתו. לא זכה לזוגיות טובה. אומרת הגמרא ביבמות, אשתו של רבי חייא הייתה מצערת אותו חבל על הזמן. כתוב בגמרא. כתוב בגמרא, אשתו הייתה מצערת אותו הרבה. מה הוא היה עושה? מביא לה מתנות. הוא היה מחזיר לחסד על צער. ומה הוא היה אומר? דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החסד. זאת אומרת, הוא אמר, אני מעדיף לראות את הטוב שבה. נכון, יש צדדים שהיא לא טובה, ואפילו זה פוגע בי לפעמים, אבל הוא העדיף לראות את הצדדים הטובים שיש בה. זה באמת מעלה מאוד גדולה. בזוגיות זה עבודה שנדרשת כל הזמן, כי בני זוג לפעמים פוגעים אחד בשני. לא מתוך רוע לב. בגלל כל מיני סיבות ועניינים. אם על כל פגיעה אנחנו ישר נכלול לרעה את האישיות של בן בת זוגנו, זה יהיה נזק אדיר לזוגיות. אם גם ברגעים הקשים נלמד להכניס עין טובה ולראות את כל החסדים שאשתי עושה איתי יום יום, ואני איתה, הרי שהזוגיות תוכל להמשיך לפרוח גם ברגעים קשים של נפילות, של כעסים, של חוסר הסכמה. העבודה הזאת היא מגיעה בסוף גם לזוגיות.
זה אומר שלא מספיק לזכור, צריך להביא מתנה.
לא, זה מדרגה, גם לתת, זה מדרגה, התנאים הקדושים. כך יאמר, כך יאמר על כל אדם, די לי בטובה פלונית שעשה לי. זה מספיק לי כדי להמשיך לאהוב אותו. או שעשה עם פלוני, או מידה טובה פלונית שיש לו, ויהיה חפץ חסד בדומה לבוראו. אז זה עבודה. יש עבודה מידותית כדי להידמות לאלוקים. ככל שנתקרב לזה, נזכה באמת גם לשמחה אמיתית בהתנהלות שלנו פה בכדור. כי נראה את המציאות בעין טובה, נגיב אליה אחרת, נהיה הרבה יותר רגועים, הרבה יותר אוהבים, הרבה יותר שמחים. וגם נהיה חלק ממתקני המציאות, אלה שמגדילים את הטוב שבתוך המציאות. שווה להתאמץ, אבל זה בהחלט עבודה. אז אם אמרת שנזכה, אז נגמר השיעור. חזק וברוך, לא סתם אני צוחק, בכל מקרה נגמר. לא, בצחוק.